שלום, שמי מתן גורודיש וב-30 דקות הקרובות אני אציג לכם את הפרק החדש שלי, חלק ג' מלחמת הטילים ממטוסים ביוני 2025. אני מזכיר לכם שלפני כשנה וחצי הפדי שתי הרצאות בנוגע לטבח באוקטובר 23, חלק א' דיבר אז איך הם עשו את זה וחלק ב' דיבר איפה הכוחות היו 6-8 שעות הראשונות. היום אנחנו נדבר על האם יש באמת טילים מאיראן או שהטילים ממטוסים. פתח דבר, באמת פצצות מתפוצצות, טילים נורים ואנשים נהרגים. אני רוצה להשתתף בצערם של משפחות הנרצחים ולאחל רפואה שלמה לפצועים. זה השקף של השורה התחתונה, ועליו כמובן אני אבסס את כל ההרצאה. אז איך הם עושים זאת? נזק קל ומזערי, שיגור של קליפות ברזל לשמיים ופיצוץ עצמי, מטוסים משגרים נורים היורדים למטה נראים כמו קליפות ברזל, זריקת גרוטאות ממטוס או הנחת גרוטאות בשטח על מנת לדמות טילים שנפלו. נזק בינוני עד כבד מאוד, קליפות ברזל חוזרות למטה ופוגעות בקרקע, מטוסים משגרים פצצות או טילים הפוגעים פגיעות נקודתיות, ומטוסים משגרים פצצות וקום תרמובריות המעידות חלק גדול מהבניינים ומהסביבה. אף טיל לא מגיע מאיראן, הכל אחיזת עיניים, ואנחנו נדבר על זה בפרקים. מבנה הרצאות, מבנה הרצאה. אחד, למה מערכות טילי הגנה הן פייק? בחלק השני נדבר על איך הם עושים את זה בארבע דרכים מתוך השש. בחלק השלישי נדבר למה אין טילים ויש מטוסים. בחלק הרביעי נמשיך את איך הם עושים את זה דרכים 5 ו-6, ובסוף נדבר על מי זה אין. נתחיל, מה הנרטיב הקיים שאנחנו יודעים? אנחנו יודעים שיש לנו מספר שכבות הגנה אוויריות שמגנות על מדינת ישראל, יש את כיפת ברזל לטווח של 40 קילומטר, יש את כלא דוד ל-300 קילומטר, יש את חץ 2 ל-2,000 קילומטר, וחץ 3 ל-2,400 קילומטר, וכך אתם יכולים לראות את זה פה בגרף על גבי המפה. אנחנו נתחיל לדבר ונפתח בדוקטור ראובן פדצור זיכרונו לברכה, הוא היה טייס, פרשן, מרצה וחוקר לענייני ביטחון, בוא תראו מה הוא אומר על טילי הפטריוט ב-1991, השקר עוד מתחיל משם.
תזכיר לי קצת את מה שקרה ב-91. ב-91 דיווחו לנו שאחוז ההצלחה של הפטריוט היה 96%, ולאחר עבודה מאומצת שאחד מהשלושה, פרופסור פוסטול הוביל, בין השאר על ניתוח של סרטי וידאו, הגענו לכך שאחוז הצלחה היה אפס.
אחוז הצלחה היה אפס. נמשיך. מה הוא אומר על כיפת ברזל?
בכל המקרים שבהם יש פיצוץ שלכאורה זה העירות, זה פיצוץ
ש... שמכינו לו קו.
זה שאנחנו היינו משוכנעים שזו הצלחה, זה בסופו של דבר פיצוץ עצמי של כיפת ברזל. שממילה מתוכנית להתפוצץ אחרי כמה זמן. ואין עוד מקום שבו ליד הפיצוץ הזה יש גם פיצוץ של הרקטה עצמה. אז כנראה
לא מפחיל. הרקטה התוקפת.
בהמשך הרעיון, זה השורות התחתונות ברעיון שלו פה. תמיד פיצוץ עצמי, אין פיצוץ ליד טיל אויב, מסלולים, זה בהמשך, זה פשוט היה לי זמן להראות, מסלולים מאוד משונים וחסרי סיכוי, ומסלול בירידה אין שום סיכוי לפגוע. נמשיך. דוקטור ראובן פדצור נהרג בתאונת דרכים בעת שירד מאופנועו ורכב חולף פגע בו. האם זו תאונת דרכים תמימה או שמא מעורב איש תכלת? לעולם לא נדע. דוקטור מוטי שפר, מדען טילים, חתן פרס ביטחון ישראל, כבר לפני 11 שנה הוא דיבר על זה שכיפת ברזל זה בלוף, ובלוף לא הרתה כלום, עשו לו מספר כתבות כבר לפני 11 שנה. גילוי נאות, כיפת ברזל נבחרה כמערכת ההגנה של ישראל ולא נבחרה המערכת שהציע דוקטור מוטי שפר. זה כדאי לדעת את הדבר הזה בשביל גילוי נאות. נמשיך. בואו תראו מה הוא מדבר על...
מה שקורה לזה ככה.
כיפת ברזל.
כשלים קונספטואליים בתכנון. כיפת ברזל לא מסוגלת לייצר מפגשים עם המטרות ועל כן היא לא מיירטת אף מטרה.
בשורות התחתונות זה המשך הרעיון שלו, קשר תכנוני לא יכולה לייצר מפגשים, לא מיירטת אף מטרה, דובר צהל מכריז עירות על 90% מהמקרים שללא נזק, טריק א', כל פיצוץ בשמיים זה עירות מוצלח, טריק ב', שטחים פתוחים. שתי הסיבות הפיזיקליות לפי דוקטור מוטי שפר, למה אי אפשר לפגוע בטיל אויב, אחד, לכיפה שקליפת ברזל אין ראש ביות אלקטרומגנטי, ואין לה תקשורת עם המקם הקרקעי. כאן הוא עשה ניתוח של ראש, של רש"ק של כיפת ברזל משנת 2018, כפי שאתם יכולים לראות מהעובדה שכיסוי ראש הביוט הגיע לקרקע יחד עם המיירט עולה שאין ראש ביוט, אין תקשורת עם הקרקע, אין ניהוג קדמי ואין מרום קרבה, כלומר כיפת ברזל לא יכולה ליירט שום דבר. גנרל רוסי, כיפת ברזל היא בלוף. גנרל רוסי, הגנרל אנדרי נשאל בתקשורת הרוסית האם כדאי היה לרוסיה להציב מערכת כיפת ברזל. הגנרל השיב בזלזול בוטה כי כיפת ברזל מפספסת כל יום, הישראלים מסתירים את האמת ולא אומרים על זה כלום כי הם מתביישים, זו מערכת הגנה שקיבלה שיווק טוב, זה מה שהוא חושב על כיפת ברזל שהיא בלוף. בואו עכשיו נמשיך למוטי שפר חזרה, זה כבר מהתקופה עכשיו, בואו נשמע, או לפני כמה חודשים, בואו נראה מה העירותים.
אז כשאני רואה עירות...
אתה לא רואה עירות, אתה לא רואה עירות, שכח מזה, אתה לא רואה עירות. מה שאתה רואה זה כיפות ברזל שמשוגרות ממשגרים בצדדים שונים כדי לייצר הצטלבויות בשמיים. כלומר, יכול להיות דבר כזה במרחק של קילומטר, אנחנו, ויגידו לנו שהיה עירות.
זה מלפני כמה חודשים. אז... מה הוא חושב על טילי חץ באפריל 2024 לפני שנה בהתקפה הגדולה של איראן לכאורה?
עכשיו, במתקפה מגננה שהייתה ב-14, רבותיי, אף אחד לא ראה ולא הראה שום מנוע של חץ 2 או חץ 3.
נכון.
זה אומר שבכלל לא שיקרו אותם. לא שיקרו אותם בכלל. ידעו שהם לא עובדים ולא רצו שיהיו
בזיונות. וזה מעכשיו, מה הוא חושב על מערך טילי הגנה ביוני 2025, ופה העלו אותו בטעות דרך אגב, או שבטעות או לא בטעות, וחלק כמובן נוריד אותו ישר מהתקשורת, בוא נשמע.
זה אומר שבעצם אין חץ. לא שאין חץ, אין שום דבר. גם כיפת ברזל, תהיה לדבר, חץ 3, חץ 4. אף אחד מהצילורות האלה לא צריך לראות כלום.
אוקיי, והוריד אותו ישר אחרי הדבר הזה, הוריד אותו ישר מהשידור. אוקיי, בוא עכשיו נראה קליפת ברזל ברמת הגולן דצמבר 2023. בוא תראו, בגלל שהצלם פה באיזשהו מוצב, הוא מאוד גבוה יחסית לשיגור, ממש רואים את כל הקליפת ברזל במעופה למעלה, ובוא תראו שזה פשוט לא פוגע בכלום, ומתפוצץ פיצוץ עצמי, בוא נראה. צילום ממש יפה. זיקוק דינור, סתם פיצוץ עצמי אשר לא פוגע בשום טיל אויב כמו תמיד. עברה חשובה, כל הכוחות הטקטיים שבסוללות כיפת ברזל, כל החיילים, באמת ובתמים מאמינים שטילי כיפת ברזל פוגעים בטילי אויב ואין להם מושג מה באמת קורה. רק הבכירים בצבא, במערכת הביטחון, בחברות הביטחוניות והאויב יודעים את הבלוף. אז איך הם עושים זאת? חלק שני. הכל, אבל הכל, אחיזת עיניים. דוקטרינת אלם ומורה, הפחדה פסיכולוגית. אלם ומורה היא דוקטרינה ואסטרטגיה צבאית שקרונותיה עם הפעלת כוח וגילוי עוצמה במטרה להרוס את רצונו של היריב להילחם או להתנגד בדרכים שהן פסיכולוגיות בעיקרן. המבצע הצבאי המכונה בשם אלם ומורה החל את הפלישה האמריקאית לעיראק ב-2003 אחרי 9-11. מה היה באמת 9-11? תתחילו לחקור. זה מה שעושים לנו, בדרכים שהן פסיכולוגיות בעיקרן, זה מה שעושים לנו. אז איך הם עושים זה? בואו עוד פעם נחזור, נזק קל ומזערי, שיגור של קליפות ברזל לשמיים ופיצוץ עצמי, מטוסים משגרים נורים היורדים למטה נראים כמו קליפות ברזל, זריקת גרוטאות ממטוס או הנחת גרוטאות על מנת לדמות טילים שנפלו, קליפות ברזל חוזרות למטה ופוגעות בקרקע, מטוסים משגרים פצצות או טילים הפוגעים פגיעות נקודתיות, ומטוסים משגרים פצצות וקום תרמובריות המעידות חלק גדול מבניינים. אנחנו נדבר בהתחלה על ארבעה, אחרי זה נעשה למה אין טילים, ואחרי נדבר על עוד שתיים. אף טיל כאמור לא מגיע מאיראן. עברה חשובה מאוד. למוטי שפר אין קשר לדברים הנאמרים פה, אני חוזר ואומר, למוטי שפר אין קשר לדברים הנאמרים מעכשיו. שיגור של קליפות ברזל לשמיים ופיצוץ עצמי, המטרות, הונאה, יירוטים בשמיים, הפחדה, קולות בומים ונזק נפילות חלקי טילים על הקרקע. בואו תראו לפני כשנה מעל קריית שמונה. זיקוקי דינו ביום העצמאות. רסיף 50 מטר מביתי, הדבר הזה נפל 50 מטר מהבית שלי, זה נפל על הכביש, גם לא פגע באוטו, אם זה היה פוגע על ראש של בן אדם או על מישהו, זה היה פשוט הורג אותו. תראו איזה סכנת נפשות המערכת הזו של כיפת ברזל, אני אדבר על זה בהמשך. רשק טיפש מלפני שנה וחצי, תראו מה זה, אין פה אפילו כלום, אין פה רשק, פשוט רשק אין בו כלום. ראש העיר העננה מזהיר באוקטובר 2024, קצת קשה לשמוע, תנסו להקשיב.
הנפל הזה שמשקלו עשרות קילוגרמים נפל הערב ברעננה, יש עוד נפלים מהסוג הזה. אני שוב חוזר ומבקש.
שתיים, מטוסים משגרים נורים היורדים למטה נראים כמו קליפות ברזל. המטרות, הונאה והפחדה, ראיית טילי אויב רבים הולכים לפגוע, נזק מינימלי, נורים בקושי גורמים לנזק. בואו אנחנו נראה עכשיו שתי דוגמאות למטוסים המשגרים נורים, זה לא קשור למלחמה ואיני יודע ממתי זה ומאיפה, אבל הפואנטה פה היא להראות שמטוסים משגרים נורים. בואו את הדוגמה השנייה. וכמובן הנורים האלה תשימו לב, הם רואים להם שהוא יישובל, פשוט הם מתחילים לרדת למטה כמובן. עכשיו נחזור למלחמה, בואו נראה את הנורים האלה בשמיים אצלנו.
מה זה? מה
זה הכמות
הזאת? מה זה? אני בשוק.
לא,
זה נראה כמו אש.
יו. זה בביתי
מאלקנה. הוא קמה! אמא! אמא! אבא תראה, אני שבאת אותו המסתגלים.
זאת הבת שלי, אז אני אשמע אותה עוד פעם.
הוא קמה! אמא! אמא! אבא תראה, אני שבאת אותו המסתגלים.
פשוט אחיזת עיניים. ובוא נבטים לפני 8 חודשים באוקטובר 2024, בואו נראה.
אחי, נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו.
עכשיו הנורים האלה לא באמת עושים נזק, אוקיי? אומרים לנו שלא, זה הרבה טילים או טיל מהאטמוספירה שחזר מהאטמוספירה וכולו התפרק מהירות, ופשוט זה השברים. לא, זה פשוט נורים, הנורים מהמטוסים, וככה עושים לנו אחיזת עיניים. נמשיך. 3. זריקת גרוטאות ממטוס או הנחת גרוטאות על מנת לדמות טילים שנפלו. המטרות, הונאה, טילי אויב נפלו בישראל ונזק קל, נפילת חלקי גרוטאות על הקרקע, קטלני מאוד במידה ונופל על הראש. פיזיקה, עוצמת הפגיעה בקרקע מורכבת מחיבור של שתי אנרגיות, קינטית ופוטנציאלית המורכבת משלושה משתנים של העצם, המסה, המהירות והגובה שהעצם נמצא בו. ככל שאחד המשתנים גדול יותר, כך האנרגיה הכללית גדלה יותר, וכך עוצמת הפגיעה תהיה גדולה יותר. בואו נראה את הדבר הזה לפני 5 חודשים, אוקיי, טיל שנכנס פה לגג רעפים, נראה את הכתבה, מיכל שמה לב רק בהליכת הבוקר, חלק עצום מהטיל נפל על גג ביתה, ובואו ניכנס לתוך הכתבה, במהלך הלילה היא טוענת, לא שמעו רעש חריג, ורק בבוקר גילו, חלק עצום מהטיל החוטי נחת להם על גג הבית, וגרם לנזק כבד מאוד. עכשיו, לא רק שהאנרגיה של הטיל הייתה אמורה להרוס את הבית, הם גם אפילו לא שמעו, לא שמעו אפילו רעש חריג, לא שמעו כלום, רק בבוקר הם ראו פתאום את הטיל מבצבץ מהגג שלהם, זה פשוט גרוטאה שהושלכה ממטוס, נכון נראה לא מגובה רב, ואז האנרגיה הקינטית שלה, האנרגיה הפוטנציאלית לא הייתה כזאת גדולה, בגלל שפשוט מושלך, המהירות התחלתית היא אפס, ולכן אין פה הרבה אנרגיה קינטית, יש, אבל אין הרבה אנרגיה קינטית, ולכן זה הנזק הקטן שהוא עשה, זה הטיל אמיתי, בין אם זה טיל אמיתי ובין אם זה יורט, זה אמור להרוס את כל הבית. חלק מגרוטה ששברה קורת גג באלקנה לפני כמה ימים אצלנו, זה הקורת גג וזה הגרוטה. דרך אגב ביררתי, הצמיג הזה הוא שייך לבעל הבית, אבל זה הגרוטה שנחתה באלקנה ושברה קורת בטון. גרוטאות נוספות שהיו ביישוב שלי באלקנה, כמובן אין שום נזק פה בדבר הזה. כל הארץ גרוטאות גרוטאות, נפילות בשומרון, תראו את הדבר הזה ותראו את הגרוטאה הזאת שפשוט לא גרמה לשום נזק לפרגולה או לגדר אשרי המאמין. אז אתם רוצים להגיד לי שזה נפל מהשמיים, אוקיי, טיל, בין אם יורד ובין אם לא, יצא מאיראן ונכנס ככה בין הפרגולה ובין הגדר, אשרי המאמין, לדעתי זה פשוט, ההסבר ההגיוני היחיד, זה פשוט הונח כאן, פשוט הונח באמצע, ואז פתאום באזעקות, אנשים ראו את הדבר הזה, כי אין הסבר, גם אם זה היה נופל מהשמיים סתם כגרוטה, זה היה הורס את הפרגולה ואת המאקי. בית שמש, גרוטאות, וגם בשומרון גרוטאות מעלי אקספרס, זה חביטוש, מי שיודע מה זה, ובאריאל, פה הם היו לארג'ים, לפחות המעקה התעקם, אוקיי, למרות שלא בטוח, יכול להיות שהמעקה הזה פשוט היה עקום קודם, פשוט, המסה הענקית שלו, שנופלת, אם זה היה באמת טיל מאיראן, זה היה אמור לעשות כזה שבר, כזה מחטש, כזה הריסה, אבל אתם אומרים, זה פשוט נח כאן על האדמה, שום נזק. וטיל מתימן לפני מספר חודשים, תסתכלו על הדבר הזה, אפילו המעקה הבטיחות לא נפגע, איך מעקה הבטיחות לא יתקם? הדבר הזה פשוט זה טיל שהונחנו מסעית על המעקה בזמן שהיה אזעקות, הגיע מסעית של הממסד, שמה פשוט מהמטען שלה את הדבר הזה, ואז אחרי סוף האזעקות, תראו, טיל נפל מאיראן או מתימן פה, זה פשוט גרוטאות, או שמפילים אותם מהמטוס בגובה נמוך, במהירות לא גבוהה כל כך ופשוט גרוטה, או שפשוט מניחים אותם בזמן האזעקות. אין הסבר אחר להסביר, למה כזה מסה גדולה פשוט לא יקמה אפילו מעקה. 4. קליפות ברזל חוזרות למטה ופוגעות בקרקע. המטרות, הונאה, טילי אויב נפלו בישראל, הפחדה, קולות בומים וריאת טילי אויב פוגעים, ונזק, פגיעה בבניינים, באנשים ובציוד. שימו לב שכאשר טיל קליפת ברזל נופל חזרה, הוא נופל בצורה איטית יחסית. ציטוט מתוך ספרו של ג'ורג' אורוול, 1984. פעם אחת כי הזכיר במקרה את המלחמה נגד אירואסיה, היא הבעילה אותו באמירה כבדרך אגב שלדעתה המלחמה לא מתרחשת. פצצות הרקטות שנפלו מדי יום על לונדון כנראה נורו על ידי ממשלת אוקיאנה עצמה רק כדי להפחיד את האנשים. מה שספר 1984 פשוט מגלה לנו מה הממסד הולך לעשות לנו, רק פשוט תקראו, לא צריך להיות חכם מזה. פשוט לקרוא ולראות כל מה שרשום בספר למעשה הם עושים לנו, פשוט רמזים הם נתנו לנו. אוקיי, טיל קליפת ברזל חוזר ופוגע.
וואלק אלת, אלת, קליפת ברזל, אלת! וואלק רג'עת עליהם, שרפי!
איני יודע מה הם אמרו בערבית, אבל הם פשוט צוחקים עלינו ועל זה שקליפת ברזל חוזרת למטה. עוד צילום נוסף, צילום אחר של טיל קליפת ברזל חוזר ופוגע. תסתכלו על השניים האלה כאן. לפני כשנה טיל קליפת ברזל חוזר ופוגע. לפני כ10 חודשים טיל פגע בספינת דבורה והרג חייל, זכרונו לברכה. בואו רק תראו את זה. לפני כחצי שנה טיל קליפת ברזל חוזר ופוגע. זה דרך אגב, לפני שאני מתחיל, זה באמת התיעוד אחד היפים שפשוט רואים את כל המעוף שלו מההתחלה עד הסוף של קליפת ברזל, רואים כמובן את השובל, בואו נראה. על רקע שמיים מעוננים. אנחנו פשוט פוגעים בעצמנו. טיל קליפת ברזל נוסף חוזר ופוגע. וסיכום של עד, לצערי אני לא יודע מי זה כי פשוט שלחו לי את הסרטון הזה, אני לא יודע מה המקור שלו, אבל הוא מסכם ממש יפה, נשמיע את זה גם פעמיים כי הסוף שלו גם יפה. זה אנחנו יורים על עצמנו בני, ובואו נראה עוד פעם את זה. אנחנו יורים על עצמנו. מופע מרעיף של זיקוקי דינור, בואו נראה מה עשו לנו ברמת גן. תראו את כל הקליפות ברזל, פשוט זיקוקי דינור. השאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו, למה בכלל יורים קליפת ברזל? הרי זה בכלל לא יעיל נגד טילים בליסטיים של 2000 קילומטר. שימו לב, הם משתמשים ב-95% מהפירוטכניקה שאתם רואים בשמיים, אתם רואים קליפות ברזל. אני אשאל אתכם בשאלה הזאת. כל מערכת נשק אחרת עם כל כך הרבה תקלות ופגיעות עצמיות הייתה נסגרת, היו זורקים אותה מכל המדרגות. אז למה משאירים את המערכת הכושלת הזאת שפגעה באנשים ובציוד ובנזק ומפחידה אותנו כל הזמן? למה משאירים את המערכת הזאת? הנדסת תודעה, הפחדה פסיכולוגית. אם זו הייתה מערכת נשק אמיתית, היו מזמן כבר זורקים אותה, אבל היא עומדת במשימות שלה להפחיד אותנו ולהנדס לנו את התודעה. לכן קליפת ברזל עדיין לצערי נשארת איתנו. אוקיי, למה טילים בליסטים לא קיימים בכלל? הייתי יכול להגיד שזה בגלל שאין מספיק דלק, שאין כנפיים לעילוי, שהטיל לא מגיע למהירות בריחה לצאת מהאטמוספירה ועוד ועוד. אבל להגיד את הסיבה האמיתית למה טילים בליסטים לא קיימים. יש רקיע מעלינו, מחסום פיזי, ולכן אי אפשר לצאת מהאטמוספירה לחלל שלא קיים, ולכן אף טיל לא יכול להגיע 2000 קילומטר מאיתנו, כי הוא לא יכול לצאת מהאטמוספירה. מי שכבר מכיר אותי, אני כבר 8.5 שנים מדבר על הדבר הזה, שעובדים עלינו והעולם שטוח, אבל בנוגע לפה, בגלל שיש רקיע שעוטף אותנו, אתה לא יכול לצאת, ולכן שום טיל בליסטי לא מגיע אלינו. נמשיך. אבל רואים שיגורים של טילים בליסטי מאיראן, לא? בואו נראה. זה זיקוקי דינור בדיוק כמו קליפת ברזל, אחיזת עיניים. כמו שלנו עושים אחיזת עיניים לאיראנים, עושים אחיזת עיניים ומראים כאילו יש טילים שיוצאים, הטילים האלה פשוט מתמוגגים אחרי איזשהו מרחק. בואו נראה מה אני מדבר. טיל שביט 2 לחלל, לוחמה פסיכולוגית. ביולי 1961 שוגר הטיל שביט 2 לכאורה בשביל מחקר מטאורולוגי, אבל כל העולם דיבר על כך שישראל שגרה טיל לחלל כדי לאותת על כוחנו מול מצרים. בואו נראה, זה ממש לאחרונה היה מכאן 11. בואו נראה.
זה תרגיל אבל. בעיתון טיימס כתבו שאין סיכוי שמדובר בטיל לצורכי מחקר, ושישראל כנראה רוצה לפתח נשק גרעיניים.
איזה גרעין? הגרעין שלנו? לא נכון.
אמרו בישראל, אבל נתנו לעולם להמשיך לחשוב שאנחנו מסוכנים מאוד, וחזקים מאוד, ומשוגעים מאוד. רק 50 שנה לאחר מכן הצנזורה התירה לפרסם ששביט 2 בעל לוחמה פסיכולוגית מול מדינות ערב, ובעצם...
אם תשאלו את הסבים שלכם, שבשנת 60, הם זוכרים אולי טיל שביט 2, כן, הגענו לחלל והראינו עליונות מול כל העמים שמסביבנו, פייק אחד גדול, שום חלל, הטיל הזה סתם היה ואחרי זה התפוצץ, סתם, הנדסת תודעה, לוחמה פסיכולוגית, עלינו. אוקיי, למה יש שובל סילון? אני לא מדבר על אורך הטיל פה, כי המצלמה העריכה אותו, אבל לקחתי משני סרטונים שתכף אני אראה לכם, את הפגיעה של הטיל, והגדלתי את זה, תראו את השובל היפה שיש כאן, אוקיי, אל תסתכלו על שהטיל מאורך, זה בגלל שהמצלמה העריכה אותו. אותו דבר, סרטון שני, וגם פה יש שובל. עכשיו, למה יש שובל? מספרים לנו שלמרות שבשלב הירידה המנוע לא עובד, עדיין יש שובל בגלל החיכוך עם האטמוספירה. לא, מה שאתם רואים פשוט, זה פשוט שובל של מנוע של טיל. הטיל יורים עלינו, יש לו שובל כי יש לו מנוע, זה מנוע רקטי, וזה מה שאתה רואה, אתה רואה את השובל של המנוע הרקטי שיורים עלינו ממטוסים. ועכשיו אנחנו נדבר על 5. מטוסים משגרים טילי קרקע אוויר, הפוגעים פגיעות נקודתיות, המטרות, עונה והפחדה, שאנחנו רואים שטילי אויב הולכים לפגוע, נזק, פגיעה בבניינים, הרוגים ופצועים. טווח של עשרות קילומטרים, חימוש של עשרות קילוגרמים, השילוב של החימוש עם האנרגיה הקינטית גורם לפגיעה קשה, יחד עם זאת לא הרסנית, וכאמור, שלא כמו בקליפת ברזל, טיל ממטוס נע בצורה מהירה מאוד. בואו נראה עכשיו עדויות של מטוסים.
כן, הייתה זה כשנייה, והיה כמו מטוס סילון כזה, שעובר מעל הראש, עם רעש מאוד חזק. אני ידעתי שזה ממש קרוב, ואז נשמע הגום הגדול, שההדף פשוט העיף כל דבר שהוא רק יכול.
המרשתת עכשיו מלאה בעדויות של אנשים, שראו מטוס, ששמעו מטוסים, עדויות למטוסים. הורדתי פה את השמות של האנשים, אבל יש פה את הדבר הזה, ואת הדבר הזה, היה רע של מטוס כבד. וגם אני ראיתי מטוס לבן לגמרי, וכבר זה גם פה, וגם פה שמעתי מטוס ממש נמוך, בזמן שהייתה הזקה, זה בדיוק ככה, ואז מטוסים ואז פיצוצים. כל פעם לפני הזקה אני שומעת מטוסים באוויר. אוקיי, עכשיו בואו נראה שני סרטונים ששומעים מטוס בשמיים. פעם אחת זה אחרי הנפילה, ופעם שנייה שנורים נורים. בואו נשמע, תשמעו טוב.
מסתרים.
שומעים מטוס? ואני אשמיע עכשיו בסרטון השני שנורים נורים, תראו את הנורים שיש פה ו... אז יש מטוסים בשמיים לפני האזעקות, בזמן האזעקות, אחרי האזעקות. עכשיו רק להבין את הפואנטה, אם יש קרב יריות בשני צידי הרחוב, אתה לא נוסע עם מכונית בכביש ולא נכנס לקו האש. אם כך, למה מטוסים טסים בזמן הירוטים, לפני, בזמן ואחרי? אין שום היגיון. עכשיו אני רוצה לראות לכם שני תיעודים של מפציץ חמקן B2 אמריקאי מעל שמי ישראל. כולם מתלהבים, איזה יופי, ה-B2 עכשיו מגיע אלינו, יעזור לנו כנגד איראן. אנשים לא מבינים שאנחנו מכניסים את השחקן, ארצות הברית, וכולם שחקנים. נדבר על זה בסוף, רק דברים לא טובים יקרו, בדיוק כמו אחרי הטבח שדיברתי על זה, שברגע שאמריקאים נכנסים פה למערכה, יהיה רק לא טוב. אז בואו נראה שני תיעודים של חמקן D2.
מה זה, זה שלנו?
כן,
זה לא יכול לטעל פה.
עוד תיעוד. מה הוא עושה מעל ישראל? הוא לא אמור להיות מעל ישראל, הוא אמור כאילו להפציץ אחרי זה, מה הוא עושה? לכן הכל, אבל הכל זה אחיזת עיניים, אחיזת עיניים שעושים לנו. בוא נראה פה עוד פעם את הקסם, שקלף נעלם ופתאום צץ הפחית. הקלף הנעלם זה טילים מאיראן שלא מגיעים, והפחית שצץ פתאום זה טילים ממטוסים. ככה הקסם, ככה אני מגלה לכם איך עושים את הקסם. עכשיו אתן לכם טיל אוויר קרקע לדוגמה, מבריק. אוקיי, בואו נראה. עכשיו אני לא אומר לכם שיורים את הטיל הזה, אבל יורים איזשהו טילים אוויר קרקע שפוגעים בנו במקומות נקודתיים. עכשיו אני אראה לכם את הפגיעה של טילים, פגיעה של טיל ממטוס פה. עוד פגיעה, זה פגיעה של טיל ממטוס בפתח תקווה. עכשיו לכל חבריי שחושבים שזה נשק DEW, אוקיי, נשק לייזר, זה לא יכול להיות, שימו לב מה תפסתי פה, רואים פה את הטיל לפני שהוא פוגע, אם זה הלייזר לא הייתי יכול לתפוס בפריימים את הדבר הזה, לכן זה פשוט טיל ממטוס. ותראו את הפגיעה, כמובן אנשים נהרגו פה בבניין הזה, אבל כפי שאתם רואים יש מוקד לפגיעה, זה מאוד חשוב לראות שיש מוקד לפגיעה, יחד עם זאת היא לא החריבה בניין, רק אנקדוטה, הבניין הזה, הטיל פגע באחת הקורות המרכזיות בבניין, ויכול להיות שצריכו להרוס את כל הבניין, אבל נקודתית, תראו שרואים פגיעה נקודתית של טיל. פגיעה של טיל ממטוס, זה אולי אחד הסרטונים הכי מפורסמים שרואים ממש טיל חג ופתאום יורד, רגע. מטורף. אני כל הזמן מזכיר לכם את הדבר הזה, אחיזת עיניים, הקלף הנעלם, טילים מאיראן שלא מגיעים, ופתאום הפחית שצצה פתאום, פשוט טילים ממטוסים, זה הסבר הלוגי היחיד שיש. אוקיי, שש. מטוסים משגרים פצצות וקום תרמובריות המעידות חלק גדול מבניינים, המטרות, הונאה, טילי אויב נפלו בישראל, נזק רב מאוד מאוד, השמדת בניינים גדולים, הרוגים רבים ופצועים. אני חייב לתת קרדיט כמובן ליניב צאן, שהוא מקור הרעיון, הוא עלה על זה שוואלה, פצצות תרמובריות יכולות להסביר הרבה הרבה פגיעות שקורות, ואנחנו נתחיל לפרוט את הדברים. קודם כל, מה זה פצצות תרמובריות? פצצות וקום. חימוש תרמוברי או פצצת דלק אוויר הוא חימוש המנצל חמצן מהאוויר שמסביב לו כדי ליצור פיצוץ עז בטמפרטורה גבוהה ולמשך זמן ארוך ביחס לחימוש העושה שימוש בחומר נפץ מרסק. במילים פשוטות זה ענן דליק פוגש את החמצן שבאוויר וגורם לפיצוץ גדול ועדף. עיקר הנזק הוא לאנשים שנמצאים במבנים. בואו נראה הסבר לפצצה תרמוברית.
Thermobaric weapons work by dispersing a cloud of flammable material or aerosol into the air and then igniting it. The initial explosion creates a blast wave that compresses and heats the surrounding air, creating a high-temperature explosion with a longer duration and higher energy output compared to conventional explosives.
Okay. עכשיו נראה, פצצה תרמוברית יוצרת כדור אש בבורסה, אפילו הם השתמשו במונח ויינט כדור אש במגדל ברמת גן. אני אעשה את עכשיו את ההגדלה של זה. אוקיי? זה נראה ממש פיצוץ אש ולא סתם פגיעה של טיל. זה הפצצה יוצרת. הפצצות, חוץ משהן הורסות, הן יוצרות עדף גדול בבורסה. והדבר הכי חשוב לראות פה שלא כמו הבניין בפתח תקווה, איפה נקודת הפגיעה של הטיל. איפה מכתש הפגיעה? בפצצות תרמובריות אתה לא רואה מכתש של פגיעה. בתיעוד אחר, במקום אחר, רואים את כדור האש והעדף, בואו נראה. אני אעצור, תסתכלו פה, מתחיל כאן האש, הניצוץ, מעשה פה הכל זה ידי דלק, ואז ביחד עם החמצן, זה פשוט עושה פצצה שמפוצצת פשוט את כל הזכוכיות פה ואת, ועושה העדף. אוקיי. בת ים, שליש מהבניין התאדה, זה האירוע הכי חמור שהיה, שנהרגו, נרצחו הרבה הרבה אנשים כאן, תראו את הבניין, איך הוא במקור היה, ואיך הוא עכשיו, ותראו, עשיתי פה הלבשה בצבע אדום, לראות מה למעשה מהבניין התעדה, נעלם, זה פשוט מטורף, בואו זווית אחרת, אוקיי, כאן, כל החלק הזה נעלם, בואו נראה, כל החלק הזה פשוט נעלם, זה פצצה מטורפת, הכל זה תרמוברי, מה שקרה, הגיעה פצצה, פזרה ענני דלק, ואז ביחד עם החמצן זה פשוט השמיד את כל הבניין. בואו נראה עכשיו זווית נוספת של הבניין. כל הבניין הזה פשוט, כל החלק הזה נעלם. עכשיו אתם צריכים להבין, הנרטיב מדבר שהטילים שמגיעים מאיראן, יש להם כמה מאות קילוגרם של חומר נפץ, 300, 400, 500, 750, לא משנה מה, קילוגרם. כזה דבר לא יכול להשמיד ככה בניין. ההסבר היחיד איך בניין יכול ככה להיות מושמד, שליש ממנו מושמד, זה רק על ידי פצצות תרמובריות שפשוט מחסלות את כל הבניין. עכשיו נדבר, נמשיך לדבר על מפעילים נוספים של תרמוברי, איפה נקודת הפגיעה של הטיל ואיפה מכתש הפגיעה, שלא כמו בפתח תקווה, שממש רואים את הפגיעה, של הטיל, כאן לא רואים שום דבר, אין פה נקודת פגיעה, אין פה מכתש פגיעה, למה? כי היה פשוט ענן דליק, שביחד עם חמצן פוצץ את הכל ועשה עדף. אותו דבר ברמת גן, תסתכלו את החורבות האלה, פשוט לא יאומן, אותו דבר ענן של דלק, ביחד עם החמצן, עשה נזק מטורף, עם עדף גדול. זה תמונה מהיום, אוקיי, ארז וחורבן בתל אביב, עוד פעם, אם טיל אחד פוגע, הוא לא יכול לעשות את הנזק, תראו איך כל הרעפים פועפו, תראו את כל החלק הזה פשוט נהרס, אי אפשר להסביר אלא על ידי מה שיניב צן עלה על זה, צצה תרמוברית, אוקיי? ענן דליק ופתאום מבעיר את הכל ועושה עדף, ותסתכלו עוד פעם, איפה נקודת הפגיעה של הטיל, איפה מכתש הפגיעה, אין את הדבר הזה, ולכן ההסבר היחיד הלוגי זה צצה תרמוברית. ארס וחורבן במכון ויצמן, פצצה תרמוברית. דרך אגב חומר למתקדמים, מטרת הפגיעה במכון ויצמן היא כמו מטרת הפגיעה בבילדינג נאמבר 7, וכמו הפגיעה בתחנת המשטרה בשדרות, והמבין יבין. ולמה רוב התקיפות בלילה? נכון, עדיין יש תקיפות ביום בימים האחרונים, אבל עדיין רוב התקיפות בלילה. למה? תחשבו להגיד למה הם לא תוקפים ביום, הרי ביום כולם מפוזרים בכבישים במקומות ציבוריים, ובלילה כולם בבתים ליד הממד, למה לא לתקוף ביום? הנזק היה יותר גדול, ומזכיר לכם רוב התקיפות הם בלילה. למה בלילה? קשה לזהות את המטוסים שיורים, רק שומעים אותם. ודוקטרינת אלם ומורה, מופע הפחדה של קליפת ברזל, אורות וקולות, יעיל יותר בלילה. אוקיי, והחלק האחרון, אז מי זה הם? מי עושה זאת? מי שנותן, זה קיים 12, מי שנותן שרססו אותו, נותן שירו עליו, אנחנו כבר שנים אומרים לכם, תראו מה עושים לנו בשמיים, איך מרססים אותנו, וצוחקים עלינו, ואומרים שאנחנו משוגעים, שאנחנו לא מפוברים, שאנחנו עוזים, אבל אתה רואה בעיניים שלך, תראו זה מעל ביתי באלקנה, מעל המגרש אצלנו באלקנה, תראו את כל הסללומים האלה של השובלים האלה, אוקיי? ולכן מי שנותן לנו, מי שנותן שירססו אותו, נותן שירו עליו, אז זה מהם. אז מי זה הם? טייסים של אנשי חוצות התכלת, מי שלא יודע מה זה חוצות התכלת, שילך לפני שנה וחצי לטבח, מי זה אנשי חוצות התחלת? טייסים שמרססים עלינו בקיימטרלס בשמיים, ואתה יודע, הטייסים שמרססים עלינו קיימטרלס בשמיים, אלה הטייסים שיורים לנו גם את הפצצות האלה. זה כמובן לא מטוסים צהליים, אני לא טוען, ואף אחד מאיתנו לא טוען, אוקיי, שחיילי צהל וטייסי צהל, עם מטוסי צהל יורים עלינו, זה ברור שלא. אוקיי, זה לא מטוסים צהליים, אלה מטוסי ממסד, אבל מדינת ישראל ואנשיה כן מאפשרים למטוסים של הממסד לפעול, לראות, להרוג ולהשמיד, כמו שעשו בטבח בשביעי באוקטובר, כמו שעשו בקורונה, כמו שעשו עוד הרבה הרבה דברים אחרים. האם הטייסים יהודים אלה של הממסד? אני לא יודע, אבל כמו שהיו יהודים ששיתפו פעולה עם הטבח של השביעי באוקטובר, הכל יכול להיות. ומי מעליהם, מי שמבין, הראיתי אותו לפני שנה וחצי הציור הזה, מי שמבין את הציור הזה מבין איך עובד העולם. לכאורה יש משחק שחמט שבו הצבאות נלחמים אחד עם השניים, ופה אנשים נפגעים, הסוסים והחיילים צריכים נפגעים, אבל בסוף שני המלכים סוגרים עסקאות מתחת לשולחן, ובסוף יש אותה יד אחת שמפעילה את שני המלכים. ככה נראה העולם שלנו, ככה המנהיגים שלנו, ככה המדינות שלנו, יש מישהו אחד שמפעיל את כולם. בואו נציב כמה יריבים על הלוח הזה, שלכאורה יש מלחמות, חמאס וישראל יש כאילו מלחמה, לא, יש אחד שמפעיל את שני הגופים הללו. ישראל ואיראן, מה שאנחנו עכשיו היום, לא, יש אחד שמפעיל את שתי המדינות שמפעילות את כל המשחק השחמט הזה. יש באמת מלחמה, יש באמת אנשים מתים ונהרגים משני הצדדים, אבל בסוף יש יד אחת שמתסרטת את כל ההצגה הזו. צפון קוריאה, ארצות הברית, אותו דבר, ימין ושמאל, יום אחד תבינו שגם אם אתם בוחרים ימין או שמאל, ימין ושמאל מפעיל אותו גוף שכאן, הוא מפעיל גם את הימין וגם את השמאל, אין הבדל בין מנהיגים של ימין ושמאל, כולם מפעיל אותם אותו גורם. ומי זה אותה, מי זה אותו גורם? כולם משרתים את אותו אדון, הבונים החופשיים האילומינטי, שהוא מחולל את המלחמות ואת הנדסות התודעה. בואו רק אני אתן לכם דוגמה פשוטה, תחשבו שיש עכשיו דרבי של מכבי נגד הפועל תל אביב, יש אותם בעלים שהוא גם הבעלים של מכבי וגם בעלים של הפועל, הוא אומר לשחקנים איך לשחק ומתי להפקיע, הוא אומר למאמנים מה לעשות, הוא אומר לשופטים מתי לשרוק, והוא אומר לפרשן, וזה הכי חשוב, הוא אומר לפרשני הכדורגל, פרשני הכדורגל בערוץ 5 ובוואן, הוא אומר להם איך לפרשן. זה בדיוק מה שקורה בעולמנו, יש אחד שמפעיל את כולם, ואל תיפלו בהנדסת התודעה שהם עושים. איך נראה הפרלמנט, תכף דוגמה, איך נראה הפרלמנט האיראני, זה נראה הפרלמנט האיראני, שימו לב שזה פירמידה עם 33 חלונות בפאה, ואיפה הפירמידה הזאת נמצאת, אני אתן לכם 3 שניות, תחשבו בעצמכם, זה משהו פה אצלנו, אוקיי, בית המשפט הגבוה לצדק, והפירמידה הזאת נמצאת מעליו, הכל הצגה אחת גדולה. אז מה מטרת העל שלהם? הרי 15 דקות, תתחילו לחקור מה זה הרי 15 דקות, כי אנחנו, זה מה שהם עושים אלינו עכשיו, כל המלחמה גם בטבח בשביעי באוקטובר, וגם עכשיו המלחמת לכאורה, אוקיי, בין איראן לישראל, בין ישראל לאיראן, המטרת העל שלהם לפי האג'נדה זה הרי 15 דקות, תתחילו לחקור ולראות מה זה. ולקינוח על האטום, אוקיי, בוא אלמוג בוקר ראשון לפני כמה ימים, בישראל מערכים, בארבעה ימי לחימה הצלחנו לעכב את הגרעין האיראני בשנה לפחות, ואלמוג בוקר אני רוצה להראות לך את הגזיר עיתון הזה מ-1984, הפצצה האטומית של חומייני נכנסת לשלבי ייצור סופיים בסיוע גרמני, 1984. אז אתם רוצים להגיד לי ש-40, 1984, כן, כמו הספר, אתם רוצים להגיד לי ש-41 שנים הם בשלבי ייצור סופיים והם עדיין לא הצליחו לייצר פצצה? אתם באמת מאמינים לשטויות האלה? למה הם לא הצליחו? כי אין כזה דבר אטום, ואין כזה דבר פצצת אטום, זה עוד מציאות שקרית שעובדים עלינו, ועושים לנו הנדסת תודעה, הכל כדי להפחיד אותנו, והכל כדי לשלוט עלינו. הכל הצגה, אל תהיו פתאים. תודה רבה.